מנחה. שרי אליהו לא נענה אלא בתפילת מנחה, שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ענני השם ענני ענני שתרד אש מן השמיים וכולי. אומר רבי יוחנן, גם בתפילת ערבית צריך גם בכל זאת להיזהר, שאמר תיקון תפילתי כתור לפניך מצאת כפיים מנחת ארץ. רבי נחמן בר יצחק אומר, אם כבר הזכרנו אז אולי גם בתפילת שחרית טוב להיזהר, שנאמר השם בוקר תשמע קולי. לכאורה התפלא שנראה מדברי המאמר שהוא בא לספר יתרון תפילת מנחה בייחוד, אבל אם אחר כך אומרים גם תפילת ערבי גם תפילת שחרית, אז מה באת לומר? אז כל התפילות שוות, אז מה רבותי? ואם הנושא עצם עריך התפילה, אז תגיד שכל התפילות חשובות, ללשון היא מוזרה. ונראה, וכמו שיש באדם איברים כפולים שהם רק לשמירה ויתרון, אבל להיפקד אחד הסתפק בנשאר, אבל יש איברים שאם פקה אחד מהם אין ממלא את מקומו. כן, אם לאדם חס ושלום חסרה כליה, אז הוא יכול להמשיך לתפקד, אפשר לתפקד עם כליה אחת. אם לאדם חסרה יד, אז אפשר לתפקד. יש אנשים בלי ידיים ורוצים לתפקד כי יש יד שנייה, אבל אם לאדם חסר כבד אין מה לעשות. אם לאדם חסר עמוד שדרה אין מה לעשות. אז אותו דבר גם בעניינים רוחניים. היה עולה על הדעת לומר ששלוש תפילות הם בעצם כפולים. זאת אומרת, יש פה ספרים, ותעשה שלוש תפילות כדי שסך הכל יצא בסוף איזה תפילה אחת מבין שלושתם. הכל תלי בשלושתם, תעלה בידם תפילה ארגנת אחת. ואז בעצם מה שחשוב זה לא שכל תפילה תעשה אותה בכל הכוח, אלא שסך הכל יש לך שלוש הזדמנויות מתישהו שיצא תפילה נורמלית. לא נכון, אומרים חז"ל. באו רבותינו וסיפרו לנו שלכל אחת יש ערך עצמי, ובהיפקדה אין חברתה ממלאת את מקומה. ונראה ששלושה עניינים מיוחדים לפעולה המוסרית של התפילה נרמזו כאן. יסוד אחד, כי יצר לב האדם מתגבר עליו בעוללות וסיכלות על ידי החברה הרעה. אומר המסילת נשארים בפרק העוסק במפסידי הזהירות, יש פרק שעוסק במה מזיק, מה הורס את יכולת הזהירות הרוחנית של האדם. אומר המסילת נשארים שלושה דברים מפסידים את הזהירות, ואחד מהם זה החברה הרעה. החברה גורמת לאדם לחץ, גורמת לאדם השפעה מאוד גדולה. האדם רוצה להיות, להסתכל לימין ושמאל, לראות שהוא בזרם. האדם לא אוהב להיות מחוץ לעניינים. המתח החברתי הוא מאוד גדול. ולא רק זה, אם החברה רואה בן אדם שהוא קצת מגדיל ראש, נהיה יותר צדיק, יותר חסיד, יותר מיוחד, אז החברה מאוימת על ידו, כי הוא כאילו מעביר ביקורת. גם אם הוא לא מעביר ביקורת, הוא מעביר ביקורת סמויה, אז החברה מיד דואגת להשקיט אותו, למשוך אותו חזרה, ללעוג לו, להעיר לו, העיקר שלא יהווה איום על הנורמה החברתית. החברה מאוד מאוד חשוב לה הנורמה, ולפעמים הנורמה היא לא כל כך טובה, ואם יש אחד שהוא מציב נורמות אחרות, אז החברה נלחמת נגדו. לכן אחד האיומים הגדולים ביותר על התקדמות רוחנית של בן אדם זה החברה. לא רק זה, המסילת ישרים אומר שהיצר הרע הוא למדן גדול, הוא יודע את כל השס היצר הרע, אז הוא מביא לאדם ראיות. כתוב שאדם צריך להיות לא לפרוש מהציבור, וכתוב שצריך להיות חלק מהחברה, וכל מיני פסוקים ומדרשים, והכל הכל הכל זה התץ היצר, שהוא בא לפתות את האדם להשתייך לחברה שהיא לא טובה, שהיא מזיקה לו, שהיא מורידה אותו מבחינה רוחנית, שהיא מטשטשת אצלו את הערכים. אז צריך מאוד, אומר, זו התמודדות מאוד קשה, כי יש כל מיני משפטים שנראים מאוד משכנעים למה צריך להיות חברתי, אבל צריך לדעת שההתערבות הזאת עם פורעי מוסר ושוכחי אלו היא לא טובה. התפילה, אדם הולך לבית כנסת, חוזר חזרה לחברה שעובדת את השם, זה מחזיר את העבודה הרוחנית, הוא שופך שיח להשם והתרומם אל המושגים התיאורים בדעת אלוקים, וזה עוזר לו להדיח כל טיח תפל, כל מיני טיוחים לא טובים של שקר ושחיתות. ולזאת הפינה, לזה היסוד. פינה זה בכתבי הרב, גם בתנ"ך, הכוונה יסוד, אבן הייתה לראש פינה, מיוחדת תפילת המנחה. מנחה היא באמצע היום, בתוקף העסקים הזמנים, בזמן שיש התערבות עם כל מיני כיתות בני אדם, והיא מכוונת הראייה מפעולתה על זה מאליה, שנענה גם כן למטרה זו. מה ראייה? זה מאליהו. אליהו הנביא, על זה מאליהו, זה טעות שלי. מה ראייה מאליהו? אליהו נלחם נגד הרוב. הוא אומר שמה, אני נותרתי להשם לבדי, ומולי יש פה 400 נביאי בעל. אז אני מיעוט והם רוב. והוא נלחם נגד הרוב. אז כוח תפילת מנחה זה היכולת של האדם להחזיק עמדה מול החברה. ולכן, הוא בא לבאר דעות הרעות מלב הרבים, עובדי הבעל בתפילת מנחה. אז כוחה של תפילת מנחה, כושר עמידה מול החברה. זה תפילה של תיקן יצחק, תפילה של שיח, כן, משפוך שיח להשם, להחזיק עמדה מול החברה. תפילת ערבית, אדם כבר בא הביתה, הוא לא בהתמודדות חברתית. אז מה תפקידה? יש לו תפקיד אחר. לכן, אל תחשוב שאפשר בתפילה אחת להסתדר. לא, כל תפילה יש לה מטרה אחרת. היא באה בייחוד לרומם את רוח האדם, שלא ישפיל כבוד נפשו בירורים רעים וחטאים נגד התורה והמוסר. האדם, דווקא כשהוא נמצא לבד, והוא לא מתמודד עם החברה, הוא נמצא לבד, יש בעיות אחרות שקורות דווקא כשהאדם נמצא לבד. יש דברים שמצד אחד החברה מסיתה את האדם לרעה. מצד שני, יש יתרון בחברה, שהחברה גורמת לאדם בושה. יש דברים שאתה לא תעשה בחברה. אתה מתבייש. אדם, יש דברים שהוא לא נעים לו. הוא לא, גם בינו לבין כולם לא נעים. אבל לבד, כשהוא נמצא לבד, יש דברים שאדם מעיז לעשות ובעיני אחרים לא יעשה. אדם לפעמים בינו לבין עצמו חושב כל מיני מחשבות רעות, אבל מול החברה הוא לא יעיז לשתף את המחשבות הרעות שיש לו. זה סוד של ייחוד למשל, איסור ייחוד. זה בילד שאדם מתבייש. אז לכן אדון, אסור לאדם להיות בייחוד לבד. אז הוא מביא עוד אנשים, עכשיו הוא מתבייש מהאנשים, אז הוא לא יבוא לעשות כל מיני עבירות. אז זה מאוד חשוב. עכשיו, כשאדם בא הביתה ונמצא לבד בבית, אז אמנם אין לו את הלחץ החברתי השלילי, אבל אין לו גם את המגננה החברתית של הבושה. אז לכן צריכים את תפילת ערבית. תפילת ערבית באה להגן על העולם הפנימי כשההגנה של הבושה נעלמה. על זה הפסוק, תיקון תפילתי כתורת. מה זה כתורת? כתורת, אומרים חז"ל, היא באה לחפר על עירור הלב. זאת אומרת שהכתורת מטפלת, לפי הגמרא ביומא, בעניינים שנסתרים, דבר שבחשאי, נשמה, אף על גב שבסוף פרק המזבח מקדש מלאכת זבחים, כתוב שכתורת היא גם הלשון הרע שבצינה. מי הוא היינו מחשבת הלב? הדגש שם זה לא הלשון הרע מצד הדיבור, מסביר הרב, אלא מצד המחשבות הרעות שמסתובבות לך בלב. כמו שכתוב, איש את רע, תראו, אל תחשבו לבבכם. כי כל סיבות הרעות המדיניות באות רק מסיבת התגברות אהבת עצמו. המון המון בעיות חברתיות של לשון הרע מתחילות בזה שאתה בתוך עצמך חושב מחשבות רעות, ואתה פורץ גדרי מוסר. והכתורת, שזה בחינת ערבית, באה לתקן את דרכיו בחדרי מסקיתו, חדרים פנימיים, כתוכן דבר שבחשאי, שהוא יסוד לקיום המעמד המוסרי. אז זה תפקיד תפילת ערבית. בכלל, הזמן של הערב מוקדש מאוד מאוד לתשומת לב על עולם הפנימי, מה מסתובב לנו בראש, מה מסתובב לנו בלב, מה אנחנו חושבים.
רב, למה כתורת קשור לערב?
כתורת, כתוב בפסוק, מנחת ערב. בבוקר, כן? זה הוא לא מסביר פה עכשיו, נכון, אתה צודק. בבוקר, אז אף על פי שאין הכוחות הנפשיים חמושים ברעות, זאת אומרת, אתה כן מתחיל יום חדש, אתה יוצא החוצה מהבית, אתה לא נמצא, אתה יוצא החוצה. טוב, אז עכשיו הבעיה היא לא ההתמודדות שבין אדם לבין עצמו, מצד שני גם אתה עוד לא ממש בתוך החיים, הקלחת של החיים החברתיים. מה הנושא של הבוקר? הבעיה בבוקר זה שאתה נעדר שלמות על ידי התגברות השינה בלילה. עברת הרבה שעות של חוסר התקדמות רוחנית. ישנת כמה שעות שבהם לא הייתה שום התרחשות, שום תנועה רוחנית. צריך להניע. צריך להניע את התנועה הרוחנית בחדש, וזה חשיבות הבוקר. להעיר את הכוחות, לסדר אותם, מסדר בוקר, מערכה קדושה, לעשות, יהיו מוכנים לחשוב מחשבות רמות, לרומם את השאיפות, את הציפיות, מאוד חשוב. הצעדים הראשונים של האדם ביום נותנים כיוון לכל היום כולו. צדק יוסי, ראת השם ואהבתו, וזה מיוחד תפילת השחר. כי אומרו, בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך. זה עניין של לערוך מערכה, מערכת לב, כוחות נפש, והצפה, כי אתה תהיה עמדי לאמץ חילי. כי הבא לטהר, מסייעים אותו.
כן.
נכון, אתה צודק, ככה כתוב במסילת ישרים. שאדם נמצא בעולם הזה במלחמה, אתה צריך להיות בן חיל. כך הוא כותב כמה פעמים במסילת ישרים, שאדם בעולם הזה צריך להיות כמו חייל. חייל טוב הוא חייל שהוא כל הזמן מגננה, בערנות מתמדת. גם כשהוא אוכל ארוחת צהריים, חייל טוב, בתת מודע הוא צריך להיות שיכול להיות שיזעיק אותי עוד שנייה. אז הוא תמיד באיזה מוכנות. נכון, ככה יהודי צריך להיות, במוכנות בסיסית. נכון, ככה הוא כותב גם בזריזות וגם בתחילת הספר. בן יהוידע, בני הבן יהוידע קוראים לו איש חיל. נכון, ככה צריך להיות איש חיל. היות ומביאים פה במימרות בשם רבונה, בשם רבי חלבו, רבי חלבו בשם רבונה, מביאים עוד מימרה בשם רבי חלבו אמר רבונה, שלא קשורה לנושא שלנו, אבל היא קשורה לנושא שלנו. כי כל הנהנה מסעודת חתן, יש הרבה חתונות ברוך השם, אז כן ירבו, אז אינו מסמכו, אז חת ושלום עובר בחמש קולות, שנאמר כל ססון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה, כל אומרים הודו את השם, והיא מסמכו מסחרו, זוכה לתורה אמר בישוב בן לוי שניתנה בחמש קולות, שנאמר ביי ביום השלישי והיא קולות, וכל שופר, כל שופר עולים להם בקול. שואלת הגמרא, והרי כתוב כל אמורים את הקולות, אז רואים שיש עוד קולות. הגמרא, זה קולות שלפני מתן תורה. רבי אבאו אומר, כאילו הקריב תודה, שנאמר מביאים תודה בית השם. רב נחמן, ברית חק אומר, כאילו בנח רובה אחת מחורבות ירושלים, שנאמר כי השיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. משמע, שמי שנהנה מהסעודה ולא מסמכו הוא לא בסדר. אבל אם אדם לא הולך לסעודה של חתן, אז לא מאשימים אותו, לא הלכת, לא הלכת, אבל אם תלך ואתה לא משמח, זה תרגע אותו. אם אתה לא הולך לחתונה, לא נורא, אבל אם אתה הולך ורק אוכל ולא רוקד, אז אתה עובר על חמישה איסורים. למה? ושכל סעודה, שואל שאינה סעודה של מצווה, תמיד חכם לא רשאי ליהנות ממנה. מה זה סעודה של מצווה? הגמרא אומרת, זה רק תמיד חכם שמתחתן עם בת תלמיד חכם. אבל אם, אומרת הגמרא, זה סעודה שעם הארץ מתחתן, למשל, עם בת תלמיד חכם, זה לא נקרא סעודה של מצווה. אז לכן, אתה לא חייב ללכת לסעודה כזאת. אתה רוצה, אתה יכול. אבל אתה לא חייב ללכת לכל חתונה שהיא לא של תלמיד חכם. כי יוצא בזה אין עליו חובת שמחה. אבל אם אתה הולך לחתונה כזאת, שהיא לא סעודת מצווה, שהיא לא של תלמיד חכם, לפחות תשמח אותו. אם אתה לא משמח בכלל, מה אתה עושה שם? סתם באת לאכול, תלך הביתה. חמש קולות. למה חמש קולות? באמת, הלא, נמנו וגמרו. הגמרא אומרת בעירובין, שהמחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, האם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לאדם שלא נברא. מה יותר טוב? היה. שבני אדם היו נבראים או שלא נבראים, עשו הצבעה, נמנו וגמרו. הגיעו למסקנה שנוח לאדם שלא נברא. היה עדיף שבני האדם לא נבראו, כי הנשמה רק סובלת בעולם הזה. אבל עכשיו שנברא, אם כבר הגעת לפה, לפחות תעשה משהו טוב, לפחות תעסוק בתורה ובמצוות ומעשים טובים. אז אתה רואה שכאילו היה ראוי שלא תגיע לכאן. לשמחה מה זו עושה וקינה מבעלה. אז לכאורה באמת מוזר, מה חתונה? מה זה חתונה? חתונה זה לא די, אתה בסוף מקים משפחה, יולידו ילדים. אבל נוח לאדם שלא נברא, אז מה אתה מעודד ילודה? זה לא טוב, הגמרא אומרת נוח לאדם שלא נברא. אז בכלל למה שמחים בחתונה? צריך להיות כולנו עצובים. נולדים עוד ילדים, עוד נשמות יורדות לעולם הזה. אוי ובוי, עוד נשמות הולכות לסבול עכשיו. למה שמחים בחתונה? אלא בהווה באמת, צריך להסביר את הגמרא בעירובין קצת יותר לעומק. אחרת לא מובן בכלל מה אנחנו שמחים בחתונות, ולמה שמחים שתונה נולד תינוק אומרים מזל טוב. מה מזל טוב? הנשמה סובלת. אלא באמת אין הדברים כמשמעם, כמו שאומר התוספות, זה צדיק אם הנשמה בעזרת השם תעשה מעשים טובים, אז אדרבה, היא מביאה שמחה גדולה, אשרה ואשרי דורו. זאת אומרת, כשאדם נולד זה ספק, אם הוא יהיה צדיק אז באמת יצא הכל לטובה והוא מביא ברכה גדולה לו ולעולם. באמת אם הוא לא יהיה צדיק אז באמת הגמרא אומרת נוח לו שנהפכה שלייתו על פנה, באמת מיותר כל הלידה הזאת. אם אדם לא עושה פה שום דבר מועיל, אז יש מה באת לפה? סתם הנשמה סובלת. כן,
אבל לא אומרים שגם כל הנשמות שעושים ממש טוב בעולם, הם יוצרים פה בטוח משהו בעולם.
למה? יש כאלו שבאמת היינו מבטרים עליהם, יש כאלו שאנחנו אם אנחנו הזדמנות היינו עושים הכל כדי שהם לא יהיו פה. לא מבחינתנו, גם מבחינת הקדוש ברוך הוא היה מאוד שמח אם היינו מה? למה הוא הביא אותם? כי יש בחירה חופשית, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא הביא נשמה, נתן הבחירה, הוא הביא לפה גויים שיכולים לעזור לנו בבניין, כמו שפה עכשיו הם בונים יפה הרבה בתים, שעות אחת בחירה חופשית יפה, יכולים לשלוח מטעני נפץ שזו שעות לא טובה, אבל אלו שרוצים לשלוח מטענים, אנחנו דווקא מעודדים אותם לחזור חזרה לאיפה שהם צריכים לחזור. נכון, אנחנו עובדים על זה שעות נוספות. זאת אומרת שלא כל נשמה שמגיעה בעולם אנחנו שמחים, תלוי מה היא עושה כאן. אם היא עושה דברים טובים מצוין, אם לא שתחזור חזרה. באמת חקרו על האדם מצד תעודתו הגשמית מה קורה האדם שאין לו שלמות של תורה, הוא לא מחובר לדברים טובים, וזה הבדל גדול בין האדם לבין בעלי חיים. שאר בעלי חיים מציאותם מצד עצמם טוב להם מהדרם, אבל האדם אם הוא לא עושה דברים טובים זולת השלמות הרוחנית שבו, רק חיים גשמיים, בדרך כלל זה יוצא גרוע מאוד. בני אדם שעסוקים רק בעניינים גשמיים ולא שום דבר רוחני, בדרך כלל זה מלווה עם המון 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 נזקים. הם בדרך כלל לא עושים רעות לאחרים, והם מקלקלים גם את הטבע ועושים המון נזקים במציאות. אז זה נאמר נוח שלא נברא, אבל כיוון שברא על עמל פה, אז עמל פה הוא משלים אותו. מה התיקון של האדם? שהוא עוסק בדברים טובים, מדבר דברי תורה, מתפלל, עוזר לבריות. אז מי שנהנה מסעודת חתן, זאת אומרת מה הנושא הארוחה, העניינים הגשמיים, וחושב שזהו, מה, בשמה יש חתונה, בשמה האדם נוצר בעולם, בשביל האוכל, בשביל לענות המורגשות, וזה מספיק בשביל שלמות האדם, זה טעות חמורה. אתה עובר בחמישה קולות, אתה אומר שלא צריך את התורה בעצם, התורה ניתנה בחמישה קולות, מה לא צריך קולות? העיקר זה עניינים הגשמיים, אתה בכלל לא מבין מה זה נשמה, הנשמה סובלת פה. כי באמת מילוי התאוות המורגשות, מצד זה אין שום מקום לשמחה, זה רק ענה לשעתה. שמחה היא נאותה רק לדברים צחים, רוחניים, כמו חוכמה וצדק. ומי שנהנה ולא מסמכו, מורה על שפלות ערך האדם. כל מה שמעניין אותך זה רק התאוות הגשמיות, כאילו התכלית זה רק הנאה הקרובה ולא שמחה נצחית תכליתית. אתה עבר ומשמח חתן, ואתה מסתכל, אתה מבין שיש פה איזה ערך מעבר לעניין הגשמי, מבין שיש פה איזה ברכה, יש איזה משמעות, עמל פה, תורה, יש חמישה מוצאות הדיבור, אתם יודעים שיש חמישה כלים של דיבור בתוך האדם, בכלל עולם הדיבור זה תמיד חמש, כמו חמישה חומשי תורה וחמש אפשרות של הגייה וחמש כלים של ביטול. לכן רומזים חמש קולות בשמחת חתן, כל אומרים הודו את השם, זאת המטרה, תחליט הכל שישמח השם במעשיו והשיגה במציאות על ידי תורה. לכן בסמכו, אם אתה משמח את החתן, זאת אומרת אתה אומר מצוין שהקמת בית, כי על ידי זה יהיו פה עוד נשמות שיעשו רצון השם, אז זה טוב. נדמה לי שיש אפילו נוסח כזה שבברכת המזון מברכים את החתן והכלה שיזכו לילדים שעובדים את השם, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. מה? ספרדים שעובדים את השם, משהו כזה. מה? מה? האשכנזים לא מדגישים את זה מספיק. צריך להדגיש. שרק ביות התורה מגמתו, עבודתו יתברך. או, זה מה שחיפשנו. שרק ביות התורה מגמתו, וקיומה באה לידי התרבות בני אדם. עכשיו יש יותר אנשים, יש יותר תורה, יותר מעשים טובים, יותר מצוות, זה טוב מאוד. עכשיו אנחנו מבינים בשביל מה כל השמחה הגדולה, ואם לא, באמת השמחה הזאת מיותרת לגמרי. מה הסיבה למסיבה? אז באמת נכון לשמוח באמת בשמחת חתן. רבי אבא אומר, כאילו הקריב קורבן תודה. אמרו חז"ל, כל הקורבנות לעתיד לבוא בטלים, אבל תודה אינה בטלה. הרב מסביר במקום אחר שמה שכתוב בטלים, וכתוב גם על מצוות שהן בטלות לעתיד לבוא, הוא מסביר באחד הכתבים שלו שאין הכוונה בטל לא יהיה, אלא בטל הכוונה כמו בטל ברוב. מה זה דבר שבטל ברוב? הכוונה שהוא לא משמעותי. כל המצוות בטלות לעתיד לבוא, הכוונה שכשאדם עושה כל הזמן דברים טובים, אז זה לא ניכר המצוות, זה בטל. נגיד אדם היום עושה מצווה, או יפה, עשית משהו טוב, אז המצווה היא ניכרת. אני אומר, כל הזמן עושה מעשים טובים, אז המצוות הן לא מורגשות, לא, זה כמו שיש נר דולק באמצע היום, אז הוא בטל, הוא לא משמעותי. אז גם זה אפשר לפרש, שכל כך מטלים, הכוונה שגניה כל הזמן בהתעלות רוחנית, אז אין משמעות, הקרבת קורבן, לא הקרבת קורבן, זה, כל הזמן יש התעלות. קורבן תודה זה משהו מיוחד. קורבן תודה זה פעולה שהיא תמיד יש לה ערך משמעותי. התודה באה להודות על הטוב שבא על ידי גלגולי סיבות רעות, שאתה מצליח להראות שהיה המצב מאוד קשה. הרי ארבעה חייבים להודות, זה אנשים שהיו במצב לא טוב. אדם היה חולה, אדם היה בבית האסורים, והוא הצליח בסוף לצאת. זאת שמחה שאחרי פחד, אחרי סכנה. השמחה היא דבר טוב. ומתי התודה ניכרת, לא יצויר אותה כי אם בהקדמת רע. זאת אומרת, האדם הוא בנוי כך, שמתי הוא מוציא מקרבו עוצמות של תודה, רק כשהוא היה בסכנה, רק כשהיה בעיות. אז אתה פתאום מבין כמה תודה. כמו שחזל אמרו, אילולא ישבתי בחושך, לא הייתי שם לב שהשם אור לי. לכן, אף על פי שנוח לאדם שלא נברא מצד הרפתקות שרבו עליו, הרבו גשמיות והרוחניות, אבל סוף כל סוף, השלמות בטוחה, והכל מתוקן לסעודה, והכל יוביל בעזרת השם לטובה. ולעתיד ייראה יד השם שמת הכל היה לטובה, וכל הרעות שהקדוש ברוך הוא הכין לנו זה רק בשביל הטוב האמיתי. ולא תהיה תודה כל הזמן שנגיע לעתיד לב, כל הזמן נעשה חשבונות, יצא בסוף שזה וזה וזה יצא לטובה, וזה וזה, כל הזמן נסתכל על כל ההיסטוריה האישית והציבורית והעולמית, ונבין כל הזמן, נעשה לימודים וברורים כמה טוב יצא מכל הדברים. אז יהיו המון תודות, המון ברורים שאנחנו נברר אותם, המון הכרות שכל הרע הוא לצורך שלמות הטוב. לכן כתוב שקורבן תודה, יש 40 לחמים, 40 לחמי תודה, 30 הלחמים הם מצה, 10 לחמים חמץ. בדרך כלל אסור להביא חמץ לבית המקדש. יש שני חריגים, קורבן תודה שמביאים חמץ לבית המקדש, ושתי הלחם. שתי הלחם בעצרת, אומר המהר"ל, כי בעצרת ניתנה תורה, כשיש תורה אין יצר הרע. חמץ זה סמל יצר הרע, נכון? שאור, זה השאור שבלב, זה יצר הרע. אז יש תורה, מתקנים את היצר הרע. מה זה קורבן תודה? קורבן תודה בא לומר, גם החמץ, גם הבעיות שהיו בעולם, הדברים הרעים, מתברר שיצא לטובה. לכן בקורבן תודה מביאים גם חמץ. בא חמץ משן כל הקורבנות, חמץ מורה על הרב קלקול, לכן משמח אתן ומודה בביטחון שהכל לטובה, שבאמת הכל יהיה לברכה. אז הוא כאילו מקריב תודה, הוא בעצם מסתכל על הטובה, מסתכל על המבט העתידי, לאיפה הכל מוביל, לאיפה הנושות צומחת. רחמן בר יצחק אומר שמי שמשמח חתן וכלה כאילו בונה חורבה אחת מחורבות ירושלים. הוסיף לבאר, כי כמו שהשלמות האנושית היא מובטחת, כמו כן שלמות עמנו, עם השם, מובטחת היא. כי אפשר זה ולא זה. עתיד האנושות תלוי בעתיד של עם ישראל. כשאנחנו מתפללים שיהיה לעם ישראל טוב, אנחנו בעצם מתפללים שלכל העולם יהיה טוב. כי כשעם ישראל יגאל, תהיה ברכה לאנושות. ולאור גויים נוצרנו, דווקא אנו, עם השם, קורתי בריתו. ומאמין בתעודת האדם ושמח בה, אופטימי, אומר יש מה לעשות עם המין האנושי, יש לו תקווה, אף על פי שלמפי המצב הנוכחי אין לסמוח הרבה, אבל הוא מסתכל מבט עתידי, הוא מאמין על כורחו בבניין ירושלים, ולכן הוא כאילו בונה חורבה אחת מחורבות ירושלים. היות ועברנו, הבאנו כל מיני דרשות בשם רבי חלבו, בשם רבונה, אז מביאים עוד דרשות שחלבילי חלבו בשם רבונה. כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, שנאמר כי סוף דבר הכל נשמע, מתי הכל נשמע? שאת אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אמר רבי אלעזר, מה זה כל האדם? כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. רבי אבא אומר, ברכהנה, שכל זה כנגד כל העולם כולו. רבי שמעון בן-עזאי אומר, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. אז העיקר זה האדם שיש לו יראת שמיים, בשביל הוא מטרת העולם, מטרת האנושות, הוא שקול כנגד כל העולם, ודבריו נשמעים. בכל מחקר יש הצעות, איך שבאים אל התכלית המבוקשת, מצד אחד, יש את המבוקש עצמו. העיקר של מה שמעניין את כולם, מה שראוי לקבל, לא תכלית המבוקשת ולא הצעות. לכן כל החוכמות, הנה הם רק הצעות לתכלית האמיתית, המושגת מהן, שאין יראת שמיים. כל המדעים כולם, כל החוכמות כולם, תשאל בסוף מה המטרה. המטרה בסוף 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 זה שאנשים יהיו יותר ערכים, אחרת הכל מיותר. אם המצאת גילית את האנרגיה אטומית, יושבים אלפי מדענים בעולם אנרגיה, מה המטרה בסוף של אנרגיה אטומית הזאת? אם המטרה היא לא אנושות יותר טובה, יותר ישרה, יותר ערכית, אז זה מיותר. אתה מגלה סודות בגנטיקה, יושבים אלפי אנשים מומחים לביולוגיה, מגלים סודות בגנטיקה, מה המטרה בסוף? אם המטרה בסוף להיטיב לאנושות, האנושות תהיה יותר טובה, יהיה יותר, אנשים יותר טובים אחד לשני, יותר ערכיים, יהיה להם יותר חיים מוסריים, יותר טובים, זה טוב. אבל אם זה רק החיים הגשמיים, בשביל מה זה טוב? אז מה? אז יהיו חיים גשמיים נוחים, ואז מה? מה יוצא מזה? לכן יראת שמיים היא תכלית כל החוכמות כולם, אומר שלמה בחוכמתו. הוא היה חכם, ידע את כל החוכמות. הוא אומר, סוף דבר, כל החוכמות שלי, זה בשביל לקדם, בסוף זאת המטרה הראשית. שאנשים יהיו יותר טובים, יותר ישרים, יותר בעלי חסד, יותר אמיתיים, כן.
יש עניין, נגיד, לא להתעסק בזה, אם זה לא מביא
לא,
טוב?
לא, לא אמרתי יש עניין לא להתעסק, רק אמרתי שצריך לזכור את המטרה. וחשוב לזכור את המטרה, לפעמים שוכחים את המטרה ויש בעיות. יש בעיות, כי אם מפתחים את המדע, כותב הרב קוק באורות התשובה, אם מפתחים את המדע, ושוכחים שהמטרה היא המטרה של קידום המוסר והחיים המוסריים של האדם, אז יכולות לצאת תקלות מאוד מאוד חמורות, כמו שאנחנו רואים, המון המון טעויות. לכן, כן.
קידום המדע מועיל לקידום המוסר.
בטח. כי אם אני רוצה לעזור למישהו, ואין לי איך. ועל יש לי עכשיו ידיעות מדעיות שאני יודע עכשיו איך לעזור לי. אני מאוד רוצה לרפא חולים, לא יודע איך מרפאים. עכשיו המדע מלמד אותי איך מרפאים, מעולה, עכשיו הוא יהיה בריא. ואז הוא יהיה בריא, מה הוא יעשה בשעות הפנאי כשהוא בריא? יעשה דברים טובים, טוב, התקדמנו. הכל הכל בשביל זה. הכל הכל זאת המטרה, אחרת באמת הכל מיותר. סוף דבר אומר שלמה, נסתכל על הסוף, על התכלית של הכל, יראת השם. לכן, מי שיש בידו את המסקנה, להבין, למרות שהוא לא עשיר בהצעות, זאת אומרת הוא לא מדען, אבל הוא יודע את המסקנה, דבריו נשמעים, הכוונה, כי תמיד הוא אומר דברים נכונים. הוא מזכיר תמיד את המטרה, וזה תמיד דבר נכון, מזכיר את המטרה. הדרכים לפעמים הן טובות, לפעמים לא טובות. המטרה, מטרת העל, תמיד חשוב להזכיר אותה. תמיד חשוב לעורר אותה, ללבן אותה, להעמיד אותה, תמיד דבריו נשמעים. בטבע הנפשות יש סגולה, סגולה, תכונה, להיות נכנעים למי שעלתה בידו התכלית המושקפת מכל המחקרים. אנחנו רואים שמי שבאמת יראה השם, אז הוא מציב תמיד את המטרה ארוכת הטווח, ואנשים תמיד זה מאוד מעסיק אותם, מאוד חשוב להם בסוף לאן הכל חותר, ומי שעוסק בזה ומעורר את הלבבות לזה, הוא תמיד יש לו פינה חמה בנפשות. סוף דבר הכל נשמע, זאת המסקנה שיותר עיקרית, אלוקים יראה. הרמב"ם מורה נבוכים, מיין בקשת תכלית בנקודה אחת אל המציאות. זה ויכוח גדול בין הרמב״ם לבין ראשונים אחרים, שתת הרמב״ם מורה נבוכים, צריך לסיים. טוב, אז בעזרת השם אחד נעסוק ברמב"ם ומורה נבוכים, בעזרת השם. טוב, בשורות טובות.